כל חי, המהדורה המרכזית. עם בצלאל כהן. הערב במהדורה המרכזית, בתום שעות ארוכות, קבינט הקורונה ממליץ לממשלה על יציאה מדורגת מהסגר החל מיום ראשון הקרוב. בשלב הראשון תבוטל מגבלת 1,000 המטרים, ייפתחו גני הילדים והעסקים ללא קהל בערים הלא אדומות, וניתן יהיה להגיע לתפילה בכותל המערבי בתוך קפסולות. אך לצד הבשורה הטובה הזו, בשורה פחות טובה. כל ההסדר הזה ככל הנראה לא יחול על הערים האדומות, כלומר על הערים החרדיות שימשיכו במתכונת הסגר כפי שהייתה עד כה. דיון על כך יתקיים ביומיים הקרובים. בנוסף, הקבינט לא קיבל את דרישתו של השר אריה דרי לאישור מתווה מסודר לחתונות. המשמעות היא, ממשלת ישראל מסרבת להכיר בצורך החיוני של קיום חתונות בצורה זהירה ומסודרת גם בתקופה הזו של משבר הקורונה. החתונה שהפכה אמש לזירת דמים בגבעת זאב ממשיכה לעורר סערה גדולה ביממה האחרונה בעקבות אלימות השוטרים חסרת התקדים. יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת יעקב אשר, הודיע כי הוועדה תתכנס בימים הקרובים לדון בריבוי הטענות לשימוש בכוח לא סביר מצד שוטרים באכיפת תקנות הקורונה. מנהלי הישיבות נערכים לקראת פתיחת זמן חורף. על פי התוכנית המתגבשת בין ועד הישיבות לבין משרד הבריאות, החזרת המחלימים החל מיום שני הקרוב. במקביל, בדיקות קורונה יבוצעו לכל התלמידים האחרים בטרם יחזרו להיכלי התורה. בכנסת נערך בשעות האחרונות דיון על אישור הסכם השלום ההיסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות. להסכם צפוי רוב גדול מבין סיעות הבית. המהדורה המרכזית ליום חמישי בשבוע, מנהלת האקטואליה אסתי פלד עורכת את המהדורה המרכזית, אורי כהן הטכנאי, איתכם בצלאל כאן. שלום לכם וערב טוב, יום חמישי בשבוע, ואנחנו מצד אחד מתחילים לראות את היציאה האיטית מהסגר, כששרי הממשלה מאשרים לפני זמן קצר, שורה קטנה של הקלות לציבור הכללי, אבל לא לחרדים. הערים האדומות יישארו בתוך הסגר ככל הנראה. השר אריה דרי הציע לקבינט הקורונה מתווה מסודר, אחראי לקיום חתונות גם בתקופה הזו, בעיקר כדי להימנע מהמרות הקשים ממש בגבעת זאב בירושלים. השר דרי התריע בישיבת הקבינט, לא תאשרו את המתווה, תגרמו בכוח לאנשים לעבור על החוק, אי אפשר לאשר חתונות רק ל-20 איש, הציבור לא יעמוד בזה. הדרישה כאמור לא התקבלה, אנחנו נדון בזה בהרחבה עוד מעט. אנחנו נפתח עם כתבנו צבי טסלר, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
אז כותרות ההחלטות אנחנו יודעים, ובשעה זו עומד ומדבר שר הבריאות יולי יואל אדלשטיין.
נכון, ממש כרגע אדלשטיין התחיל לדבר. קורה בעצם לציבור לאפשר את הפתיחה המדורגת ולא לנצל את זה, לפתוח לחלוטין, כדי, החשש הגדול למעשה הוא שנגיע שוב לסגר השלישי. לא רוצים להגיע לסגר השלישי, ולכן הקריאה בסופו של דבר היא לציבור.
אז בוא נשמע רגע קטע מהדברים
שלך. שאנחנו לא התכנסנו למסיבת ניצחון. נכון שיש נתונים מעודדים, ואני שמח לבשר שלפני שעה קלה ועדת השרים למאבק בנגיף הקורונה אישרה את הצעת משרד הבריאות לשלב הראשון של היציאה מן הסגר. ההצעה התקבלה בדיוק כפי שהביא אותה משרד הבריאות, ואני רוצה להודות לראש הממשלה על תמיכתו הבלתי מסויגת בעמדת משרד הבריאות ולכלל השרים שאישרו את ההצעה, למרות שאולי לחלק מהם היה חשוב להוסיף דברים, הייתה הבנה שאנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה בנגיף. יש רק דרך אחת להסביר את הנתונים המעודדים בעקבות הסגר. והיא התנהגות של הרוב המכריע של אזרחי ישראל. אני הערב רוצה לומר תודה לכל אלה שלמרות כל הקשיים, שמרו על הבריאות, שמרו על עצמם ועל הקרובים להם, הבינו את ההנחיות, ובעצם עזרו לנו להגיע ליעדים הראשוניים שאנחנו קבענו. 2,000 מאומתים ומקדם ההדבקה שירד מתחת ל-0.8.
טוב, אז אנחנו עומדים בנתון הזה שציבו לעצמם צבי טסלר כדי שניתן יהיה להתחיל לתת הקלות, ובואו נזכיר שוב מהי רשימת ההקלות.
אז רשימת ההקלות היא מתחילה מקודם כל ביטול האיסור לצאת מהבית עד 1,000 מטרים, ואנחנו מדגישים כל ההקלות שאנחנו מדברים כרגע זה למעט היישובים עליהם יוחלט במוצאי שבת, שהם יישארו היישובים האדומים ביותר.
אבל רגע, לפני כן, כל הרשימה שאתה עכשיו מונה ייכנס לתוקף רק ביום ראשון, זה עדיין לא בתוקף.
נכון, שאנשים... עדיין לא בתוקף, כן. רק ביום ראשון ייכנס. אז בוא נתחיל, אמרנו מרחק 1,000 מטרים מהבית, ההגבלה הזאת תוסר, למרות שהיא גם כך נחפה מעט מאוד. גם האפשרות להתארח בבתים אחרים מותרת, כל עוד שלא מדובר בהתקהלות, עד 10 אנשים בבית מותר, גם אם הם לא בני אותו בית, ובכלל התקהלויות עד 10 אנשים בחלל סגור, 20 אנשים בחלל פתוח. ייפתחו מקומות עבודה שהם ללא קהל באופן מלא, 100% מהעובדים יוכלו להגיע, כל עוד שמדובר ללא קבלת קהל. לגבי מסעדות, הם יוכלו לפעול באיסוף עצמי, מה שמכונה טייק אווי, עד עכשיו היה מותר משלוחים בלבד, בפועל אנחנו יודעים שהרבה מאוד מקומות של מזון מהיר ומסעדות כן מכרו בדרכים כאלה ואחרות גם באיסוף עצמי, כעת זה יהיה חוקים ומסעדות ומזון מהיר יוכלו למכור גם באיסוף עצמי. מעונות היום בגני הילדים מגיל 0 עד 6 ייפתחו מיום ראשון, אני כבר אומר לך, הרבה מאוד מעונות וגנים בפועל לא יתחילו ביום ראשון, אלא ככל הנראה רק ביום שני, כי הם לא יספיקו להיערך. תחשוב שאנשים עדיין כרגע במגבלת 1,000 מטרים מהבית.
בקיצור, ייקח עוד כמה שעות כדי להתארגן ביום ראשון, וביום שני נראה, ושוב, חוץ כרגע, חוץ מהערים האדומות, כדי להכיל גם שם, או יותר נכון, להוביל את המקומות האלה גם לירידה נוספת ברמת התחלואה, ונאמר, יש ירידה יפה ו... זה בכיוון הנכון, נקווה שכך
נכון, ימשך. נכון, והקלה אולי המרגשת ביותר זה הפתיחה מחדש של רחבת הכותל. הרבה מאוד יהודים שחיכו לשוב ולהתפלל בכותל המערבי יוכלו לעשות זאת בקפסולות של ה-20 אנשים בכל קפסולה.
תלוי אם הם גרים בערים אדומות או לא, ולפי זה הם יוכלו להגיע לשם כן או לא. צבי טסלר, כן. טוב, עוד נחכה לאישורים הסופיים של העניין הזה. תודה רבה בשלב הזה, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז הלכו בצעדים הנכונים, פתיחה מדודה ואיטית של המשק, של החיים?
קודם כל אני מברך על ההחלטות של קבינט הקורונה. אני חושב שזה צעד בכיוון הנכון, אבל זה רק צעד ראשון. ולפי דעתי חלק מההחלטות שהתקבלו היום היה ניתן לאמץ גם קודם. חשוב מאוד להבין שאנחנו לא נאבקים רק את המאבק בנגיף. אנחנו גם נאבקים על הפרנסה, וצריכים להיאבק על הפרנסה של אזרחי ישראל, על הכלכלה ועל החברה. וכאן אנחנו נמצאים בשבר גדול מאוד. אני למשל חשבתי שמלכתחילה היה ניתן לקיים פעילות של עסקים קטנים שלא מקבלים קהל, ואין שום סיכון בזה שנגיד נגר יעבוד בנגריה שלו, ובמובן הזה לא הייתה לזה הצדקה בעיניי גם לפני שבועיים, כשדנו בזה אחרי החלטת הממשלה הראשונה. אבל בסופו של דבר אושרר מכלול מסוים, המכלול הזה הוא ההקלה הראשונה בעצם בסגר, ואני מאוד מקווה שהלאה אנחנו נלך בכיוון של איזון נכון יותר, לכיוון של המקומות שבהם אין הצדקה בסגירה, מקומות שנוגעים להתקהלויות, מקומות שבהם יש סיכונים גבוהים, אני נגד לפתוח אותם, אבל גם צריך לראות איך במקומות שהסיכונים לתחלואה הם נמוכים, הולכים לקראתם, זה לא ללכת לקראת מישהו שיש לו אינטרס פרטיקולרי. האינטרס של אדם להביא לחם הביתה הוא אינטרס שראוי להגנה.
כולל אלה שגרים בערים האדומות שככל הנראה יישארו בסגר בתקופה הקרובה, וגם להם יש זכות להתפרנס, ללכת ללמוד, לעשות הרבה דברים שכולם ישוחררו מההגבלות האלה.
אז בוא נתעלם בכלל ממצב התחלואה, לפי ההצעה שלך. כולנו נדביק את כולם, תמות כאן כמות אדירה של אנשים, והעיקר שישמר השוויון.
חבר הכנסת סער, אתה לפני רגע אמרת שגם עסקים קטנים ללא קהל ניתן היה לקיים לפני כן עוד בתקופת הסגר.
אני מסביר מה רלוונטי בעיניי. בעיניי, עוד פעם, אני מייצג רק את דעתי.
כמובן.
אדם שלא בא במגע עם קהל בכלל, נגר שעובד בנגריה, אין שום סיכוי שהוא ידביק אדם אחר. ולכן, לפי דעתי, אין בזה בעיה, ולכן אמרתי, במקרה כזה, לפי דעתי, אין סוגיה. אבל יש פה בהחלט שאלות אחרות, כמו למשל לסוגיית פתיחת הגיל הרך. אם אתה פותח גן כאשר היקף התחלואה הוא גבוה מאוד, אז אתה בוודאי מסתכן בהתפשטות מהירה מאוד של התחלואה, ולכן בהקשר הזה למשל...
למרות שיש דיון לשלם בין המומחים, האם הילדים הקטנים מדבקים, נדבקים?
הילדים הקטנים אנחנו יודעים על בסיס המחקר ועל בסיס הנתונים שהם מדביקים ונדבקים פחות מאלה מהנוער, בוא נאמר. זאת אומרת, יש הבדל גדול מאוד בין גילי 10 עד 20 לבין הילדים היותר קטנים. יחד עם זאת, גם שם יש היקף מסוים של הדבקה, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר ולהיות מחושבים. אני אומר עוד פעם, איפה שאפשר להקל, כאשר אנחנו לא לוקחים סיכון גבוה להדבקה, אני בעד להקל. איפה שאנחנו לוקחים סיכון להתפשטות מהירה של המגפה, צריך להבין שבסופו של דבר, כאשר המגפה מתפשטת חזק, בסוף זה גם מביא לשבר כלכלי, ולכן צריך להיזהר.
אוקיי, מתווה חתונות, הציע השר דרעי בקבינט הקורונה מתווה טיפה יותר משודרג ממה שיש עכשיו, כרגע מותר 20 איש בחתונה בשטח פתוח. הוא אומר, בוא נעשה 20 מהצד של החתן, 20 מהצד של הקלה, שתי קפסולות, קצת לתת אוויר נשימה, זכות יסוד של אנשים להתחתן, אני לא מדבר על יהודים, אבל של אנשים.
הזכות יסוד היא להתחתן, אבל כמה נוכחים יהיו בחתונה, אתה צריך להגיד עד איפה זכות היסוד מגעת.
זו גזרה שהציבור לא יעמוד בה, ואנחנו נראה עימותים על גבי עימותים, כמו שראינו אתמול.
אז דעתי, שבנושא הזה, שהוא נושא מובהק של התקהלות, צריך ללכת לצד הזהירות.
להשאיר כפי שזה עכשיו.
בשלב הנוכחי.
כן,
בשלב שאנחנו מדברים היום, כאשר אנחנו נרד, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. במקומות של התקהלות הכי צריך להיזהר, כי אנחנו יודעים שההתקהלות היא הדלק של המגפה. במקומות שבהן סוגיית ההתקהלות היא יותר היא פחות משמעותית, אפשר יותר להתקדם הלאה בנתיב הפתיחה.
טוב, אז נצא להפגנות שבהן אפשר 20 איש בקפסולה, ועוד קפסולה ועוד קפסולה, וזו התקהלות בשטח פתוח, ובחתונות צריך לדין דומה.
אני חשבתי שאפשר להגביל את ההפגנות, ובהתאם לכך הצבעתי לפני שבועיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, להגביל את ההפגנות, מכיוון שגם זו איננה זכות, שכל זכות היא ניתנת להגבלה, כי בסופו של דבר אנחנו גם עומדים פה על הזכות לחיים בצד השני, וגם את זה צריך לזכור. כלומר, אין פה איזו זכות שהיא אבסולוטית, ואי אפשר, אנחנו לא אומרים לבטל אותה, אומרים להגביל אותה. אז עוד פעם אני אומר, אני כמובן כל דבר אפשר לשקול, אבל אני חושב שצריכים להיות יותר זהירים בעניינים שנוגעים להתקהלויות.
בהחלט. טוב, עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר איתך, והוא מתקיים כרגע בכנסת, זה הדיון ואותו הצבעה לסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות, ואני מניח שגם אתה תומך בדבר הזה כמו כל אנשי ימין ולא מעט מהשמאל.
כן, אני בהחלט תומך. אני חושב שהמהלך הזה עם איחוד האמירויות הערביות יש לו חשיבות גדולה מאוד למדינת ישראל, כי הוא בעצם שלב נוסף בהבקעת אותה איבה של העולם הערבי כלפינו, שבמקביל גם נותן מכה חזקה מאוד למאמצים של הפלסטינים, שתמיד ניסו לעשות לנו דה-לגיטימציה ולבודד אותנו, גם באזור וגם במערכת הבינלאומית בכלל. ולכן יש לזה ערך משמעותי מאוד. כמובן שאנחנו, את אותו שלום שאנחנו בעוד מספר דקות נאשר במליאת הכנסת, יהיה צריך לטפח בשנים הקרובות, לא רק כשלום בין ממשלות, אלא גם כשלום בין עמים, כשלום בין...
כלכלות, אנשי עסקים.
כלכלות, נכון. כמה שיהיה מרקם יחסים, שהוא יהיה יותר עשיר, בסופו של דבר זה יראה גם לעולם שמסביבנו, לעולם הערבי, שכולם מרוויחים משיתוף הפעולה הזה. וזה בסופו של דבר הישג מאוד גדול למדינת ישראל, שאך ורק בזכות עוצמה הולכת וגדולה בתחום הביטחוני והמדיני והכלכלי והטכנולוגי, הצליחה להגיע למצב שיש שכנות שלה שמבינות, שזה גם אינטרס שלה לקשור קשרים עם מדינת ישראל.
והפרחים לראש הממשלה על כך?
בהחלט, אני גם אמרתי בנאומי בכנסת לראש הממשלה בנימין נתניהו, מגיעות ברכות וגם שבחים והערכה על ההישג הזה, וכמובן גם לנשיא איחוד האמירויות הערביות ולנשיא ארצות הברית של אמריקה. פה כולם עשו מהלך שהוא מהלך מאוד נבון מבחינה מדינית, וגם מתיישב עם הקריאה העדכנית של המפה המזרח תיכונית.
חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה רבה לכם, ובשורות טובות לכל עם ישראל, ובכללם לבני הציבור, לבני ולבנות הציבור החרדי, שנזכה במהרה לחזור לימים של שגרה מלאה בארץ ישראל, אבל עד אשר נעשה את זה, וכדי לעשות את זה, אנחנו כולנו צריכים להירתם ולהשתדל לשמור על ההנחיות, הן לא פשוטות, הן קשות. חלק, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאפשר וצריך לשנות. לא תמיד אני מסכים עם כל ההחלטות, אבל החובה של כולנו היא, בסופו של דבר, כאשר מתקבלת החלטה, לקבל אותה ולדעת לחיות איתה כדי להגיע למצב שונה.
בהחלט. תודה, תודה, חבר הכנסת גדעון סער.
תודה רבה ויום טוב, כל טוב.
יום טוב, שבת שלום. נתוני משרד הבריאות שמתעדכנים בדקות האחרונות, נכון לעכשיו, אתמול, ככה סיכום של המספרים, אז אתמול היו 2009 מאומתים. היום, מחצות הלילה עד עכשיו, משהו כמו, אם אני מצליח לקרוא נכון את המספרים, 540 מאומתים. טוב, זה מספר קטן מדי לאמצע הספירה שמסתיימת בחצות הלילה, אבל מאתמול, ב-24 שעות האחרונות, 1,500 מאומתים בלבד, אז המספרים הולכים ויורדים. מספר החולים קשה עומד כרגע על 730, לפני שבוע היינו 850. המספרים מתחילים לראות אחרת לגמרי, ו... היום, מחצות הלילה עד עכשיו, 3.9% מאומתים מסך כל הבדיקות, והיו היום עד עכשיו 22,500 בדיקות. טוב, אלה הנתונים לעכשיו, נצא לפרסומת, נשוב עוד מעט.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב. כל חי ועיריית ירושלים מזמינים אתכם להתחבר למעמד הגמר בתחרות לכתיבה ויצירה הלכתית. פרס הראשון לציון לזכרו של מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. במעמד מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות ראש העיר ירושלים מר משה לאון, שר הפנים הרב אריה דרי וסגן ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. ליווי אומנותי של גדולי הזמר שלמה כהן וחיים ישראל, האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ב-8 בערב, ויועבר בשידור חי כאן בכל חי. עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל. נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על הרש.
היי, זו דוקטור חנה קטן, כמומחית ברפואת נשים עם 30 שנות ניסיון. אני מזמינה אותך לקבל ייעוץ אישי, טיפולי, בלי לצאת מהבית. בואי לחסוך זמן וטרחה וקבעי פגישה אישית חמה ומקצועית איתי בטלפון במחיר המתאים לכל כיס. אני מחכה לך באהבה.
התקשרי עכשיו 02-652-6552 02-652-6552 שלוחה 2.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתקנון.
לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
מי בר נועם אחד? תשכחו מכל מה שידעתם על מי ניבר? מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85, 10
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:22 במהדורה המרכזית, חיים ולדר ויהודה אבידן, שלום לכם, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, חיים.
טוב, נפתח עם מה שחיים אוהב, זה המשטרה שאוהבת אותנו, ומערכת המשפט נשים רגע בצד, אבל מה שראינו אתמול בחתונה הזו בגבעת זאב, זה לא מה שציפינו לראות.
יהודה הראשון, יותר בכיר. יהודה.
תראה, מה זה, אני אגיד לך מה יותר מכעיס אותי מהכל. אחרי צד דין שכולם כבר שחושבים שהמקום הזה נעשה שלא כדין, משום מה מתעלמים פעם אחר פעם על ההפרות החוקיות הבסיסיות של המשטרה כשהיא נכנסה לבית שלא כדין, ואני רוצה להזכיר עוד פעם לך ולמאזינים, אין שום היתר במדינה לאף גורם בנושא קורונה להיכנס ולאכוף בתוך הבית. אין דבר כזה. ראינו כבר את משה ארבל אתמול, חבר הכנסת, שהוציא מכתב מאוד חריף בנושא, וזה לא בכדי. זו ההפרה הראשונה שהתחילה. מכאן התחיל כל החורבן, משם זה ידרדר, אבל זה לא התחיל במשפחה. עכשיו, המשפחה, אני אומר לך, אני ביררתי את זה באמת המון היום. היו שם כמעט אפשר לומר אפס הפרה. נכון ששכן שומע תזמורת ורעש, והוא שומע כמה אנשים שרוקדים, אז חושבים שיש שם איזו המולה של עשרות, אבל לא בכדי, לא בכדי, ונאמר את זה היום לא פעם ולא פעמיים. המשטרה דאגה להוציא סרטון. מי שרואה בסרטון מההתחלה ועד הסוף, לא רואה כמויות של עשרות אנשים, גם דרך אגב, התמונות של הסרטונים שמראים לאחר מכן שרוקדים, אני רוצה לומר לך שזה כבר היה כבר לאחר המשטרה שהגיעה, ואנשים שהגיעו באו לחזק את המשפחה, זה כבר הכל נהרס, כל המתווה. כל הקפסולות נרסו שם, כבר הכל היה בלגן, אבל מתחילה, בשעה 7, ותראה, שימו לב לסרטון דבר אחד, המשטרה לא מבקשת לעצור את החתונה, היא לא מבקשת להם להפסיק את האירוע, כל מה שהיא מבקשת זה שהאימא תזדהה, כי היא עשתה טעות, ולא בסדר האימא, שאיפה לה את המצלמה מהיד, אבל אתה יודע מה? אני לא בטוח שהיא עשתה את זה לא חוקי, ואדם שנכנס לבית לא חוקי מצלם אותי, אני מותר לי להעיף לו את המצלמה, גם מותר לי להרביץ לו. אני לא בטוח שזה לא היה חוקים, הייתה מרביצה לו גם כן, לשוטר. כי השוטר נכנס לו כדין. עכשיו, מכאן אתם יכולים להתחיל לגלגל הלאה. בין זה לבין שאני שומע שהמשפחה עבריינית, משפחה של ארסים, משפחה של אנשים פליליים, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה על ההתנהגות של האנשים שמפיצים דברים כאלה.
טוב, חיים.
אני, אם רציתי להגיד, להביא מישהו שהוא אומר אחרת, אני לא אדם, אני רק אקח את זה להמשיך את דבריו של יהודה. אני רוצה להגיד לך, ולכל המצקצקים, לא כל אלה שמקשיבים ואומרים, תקשיב, תשמע, הם עברו על החוק והקורונה, אני רוצה להגיד משהו. נניח על הצד הכי מחמיר, שהם הכי הכי הפרו והם לא. זאת אומרת, אני יכול להביא לך 10 קישורים של שוטרים ואנשי אנשי חוק ואנשי ממשל שעשו חתונות ועשו מה שבא להם ואף אחד לא איז. אני מדבר על מה שעולה על הסאבסקט שמאחורי זה. לאף חילוני לא הולכים ועושים דבר כזה. לא בבלפור ולא בשום מקום, אתה לא תראה מישהו שמעז להתעסק עם דבר קדוש כמו חתונה. חתונה זה נמצא בלב, ואני באמת פונה לכל המצקצקים. אני בן אדם שאומר לי כזה דבר, תשמע, הם עשו, אני יש לי חשד עליו, בנשמה שלו, במידות שלו, באישיות שלו. בן אדם שמסוגל להתעלם מפגיעה כזאת אנושה באנשים, שעשו בבית שלהם, טעו, לא טעו, לא רלוונטי. עכשיו, העובדה שהלכו והגנו 4 ילדים מקסימים שהגנו על אמא שלהם, שרצו לעצור אותה, אני פונה לכל מי שמקשיב לי עכשיו, אתה לא היית מגן על אמא שלך שרוצים לעצור אותה? אני הייתי עושה הרבה יותר מזה כדי להגן על אמא שלי. מה זה הדבר הזה? אתם יודעים איפה זה פה, נמצא? זה נמצא מהזלזול ומהתחושת המיעוז שקיימת כלפי הציבור החרדי, וזה דומה לכל התופעות האנטישמיות שהיו פעם.
כשהולכים
ילד עם תסמונת דאון, וזה רגיש לי כי לי יש עדיין תסמונת דאון, ומטלטלים אותו וחובטים בו, והם רואים וצועקים להם, זה ילד עם תסמונת דאון, והם לא רואים את זה. בוא נראה בתל אביב אומרים דבר כזה, מיד אתה רואה אותם ככה מטופטפים, הם יודעים שהם לא ישלמו מחיר, ואנחנו הציבור החרדי כולו, מה שהכי כואב לי זה לראות בתוכנו את הבלבול ואת זה אומר ככה וזה אומר אחרת. יש דברים שתעזוב עכשיו את המחלקות ותהיה עם המשפחה המקסימה הזאת, תשמע שהם לא עבריינים והם לא. יש פה גם גזענות בתוך הדבר הזה, יש פה גזענות גם פנימית שלנו.
תראה, אני רוצה לומר לך, תראה, אנחנו הולכים שבוע הבא לקראת מרד בכל המדינה, כולל במגזר האזרחי, כולל במגזר החרדי.
על מה?
שנייה, כולל במגזר החרדי. האפרות שיהיו משבוע הבא, כשיתחילו, זה יתחיל בהפגנות של מוצאי שבת, שיתחילו אפרות בוטות. זה ימשיך בפתיחת עסקים, לא לפי מה שהממשלה ישרה היום, אלא זה יורחב להרבה יותר. זה ימשיך במרד של תלמודי תורה ושל בת הספר. אם אנחנו נחשוב שעל כל הפרה עכשיו בקורונה, אנחנו נרשה לעצמנו לקבל ילדים מוקים, אנשים יחטפו מכות רצח, וככה יהיה הטיפול בהפרות, אז אני מחכה לשבוע הבא לראות את כל אלה שציפו אתמול וישר האשימו איך הם חרגו מהמתווה במקום 20
אז הנה, הסודק דרי שאמר, הציבור לא יעמוד בגזרה הזו של החתונות, תגדילו את זה בקצת, בעוד 20 איש, בעוד קפסולה. גם את זה לא רוצה לומר, לתת.
גם את זה, אנשים גם לא הבינו את ארי דרי. אני רוצה לומר לך מה ארי התכוון. רבותיי, אפשר חתונה להתחיל אותה מ-4 ועד שעה 8. תנו להזמין לפחות לחופה יותר אנשים. תנו להזמין, לפזר את זה בצורה יותר מסודרת, שנוכל לעשות משהו. אבל, פתאום מה הטענה? תראה איזה טענה מופרכת, בלי בושה. המגזר הערבי ילמד מאיתנו. הרי יום יום הם עושים גזרות שמתאימות רק למגזר החרדי, ולא אומרים, אי זה ישליך על כולם. לא, לחרדים מותר לעשות גזרות שחלות רק עליהם, ואילו עכשיו שרוצים לפתוח משהו שמתאים למגזר החרדי ולא לערבי או לחילוני, לא, מה נעשה איתם שמה? כמו שאתם יודעים להכין גזרות רק עלינו ולא על אחרים, בואו תעשו את זה גם עלינו. אבל אני אומר לך עוד פעם, אנחנו נצטרך שבוע הבא לתת את הדעת איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. הבעיה היא שהמדינה לא מנסה לפתור את הבעיה בלמידה של הציבור החרדי. עם כל הכבוד, אנחנו, אין לנו את הלמידה מרחוק, אין לנו את הזומים, אין לנו את המחשבים. ואם מי שחושב שאפשר להשאיר ילד בבית 4 חודשים ולא ללמוד...
למה אתה לא מדבר על העובדה שהערים החרדיות כנראה ימשיכו להיות סגורות, ועם סגר אולי אפילו מחמיר יותר ממה שהיה עד עכשיו?
בצלאל וחיים, אתם עדיין. שלפני כשבוע אני הודעתי לכם, שגמזו נתן בתחילת שבוע את הערים האדומות, רשמתי לכם איזה ערים ירדו מהפרק, וכך היה בדיוק היום. והנה אני אומר לך, אני לא אתפלא, כמו שאשדוד ירדה מהעיר האדומה, יחזירו ביום ראשון מספר שכונות חרדיות, כדי להשלים את תמונת הפאזל. וזה לא יעלה על הדעת הצורה שזה נעשה, כי אני הסתכלתי על הטבלה היום של משרד הבריאות, עוד פעם ועוד פעם. ישנם ערים שנחשבים כמעט באותו מצב, גם בערבים, שלא כולם יצאו עדיין לגמרי ומסתירים את זה.
כמו?
ותכנסו, אני מציע לדשבורד של משרד הבריאות ותראו שיש מספר ערים עדיין שהתחלואה שם גבוהה. אמנם לא כמות, אבל ביחס לאוכלוסייה, עדיין הם נמצאים ביחס ל-10,000 נפש במספר גבוה, ולא מדברים עליהם. לא מדברים. עכשיו, הדבר הזה צריכים להבין, לפי הקצב של הרדת התחלואה, ביום שני שלישי, רוב הערים החרדיות כבר לא יהיו אדומות, זה לא יעזור לאף אחד.
אז יפתחו אותם אחרי יומיים, נו באמת.
לא, הנה פה אתה טועה.
למה?
ואני אומר לך, תרשום לך, אתה טועה. כי ימצאו הסברים למה עדיין צריכים לשמור ולא לפתוח.
אז יהיה פה מרד, אז אמרת, יהיה פה מרד.
לא, אז מה שאני רוצה לומר, אם אנחנו הולכים לפי מספר החולים ל-10,000 נפש, תרשום לך, עד יום שלישי הבא, מרבית הערים החרדיות לא יהיו שמה, ולא ייפתחו. וזה יהיה חלק במלחמה, ואנחנו נצטרך להבין למה ולא נקבל הסברים.
תזכיר לנו רק מה הדירוג, כמה חולים פעילים ל-10,000 נפשות?
היום יש בבני ברק, אם דומני, איזה 200.
לא, מה הגבול?
זה תלוי, זה הולך 7.6 בסוף, 76 חולים, אני חושב, 10,000 נפש, או משהו כזה, זה עומד בנקודה הזאת. אבל זה כבר ירד, היום התחלואה יורדת בקצב כל כך רצחני.
חיים ולדר, אתה רואה מרד שבוע הבא?
חד משמעית יהיה מרד שבוע הבא. אנשים לא מבינים שזו גזירה שאין הציבור יכול, הציבור החרדי יכול לעמוד בה. הם חכמים גדולים על אחרים.
בוא נעצור שנייה, שלא נעשה דיון. המרד הוא כלל ארצי. חבר'ה, אני רוצה להזכיר לכם שהמדינה היום קיבלה החלטה לפתוח עסקים הקטנים, לא בגלל שהיא חשבה ככה, בגלל שהודיעו כל המדינה שיהיה מרד בשבוע הבא. והמדינה ידעה שזה יהיה נכון. אנחנו לא שונים משאר המדינה. כשאנחנו הולכים להתנהג ככה, זה פשוט ככה כל המדינה הולכת להתנהל. אז בואו לא נחשוב שרק אצלנו יהיה מרד.
נכון, האמת היא, לכו בבקשה עכשיו, סגר, לא סגר. תראו, פקק בכביש 1, פקק בכביש 2, בכביש 4, אין סגר, לא, בלי מרד. אבל כל הנושא הזה של למשל לימודים, לא עובד, זה פשוט לא עובד, והם מרוב שהם מבולבלים, הם מצאו את נער המלכות, מי שיודע מה זה, וזה הציבור החרדי, עליו להכניס את כל הגזרות. לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד.
יש עוד דבר שמאוד מטריד אותי. אנחנו קיבלנו סגר בערב כיפור, כמדומני זה היה, נכון?
כן.
ולא היה באמת סגר. מישהו זוכר, היה יומיים שהמשטרה עמדה בצמתים, ומאז היא נעלמה, לא הייתה שום אכיפה, לבד ממספר מקומות חרדיים, ששם ראינו אכיפה בתי ספר, בתי כנסת, באלעד, בביתר, במודיעין, במאה שערים. מעבר לזה, לא ראינו כמעט אף תמונה בארץ של הפרת הסגר. מה שמטריד אותי, שהולך להיות ביום ראשון אכיפה בצורה מטורפת כנגד המגזר החרדי על הערים החרדיות, כלומר, מי שחושב שהסגר הולך להמשיך, לא. אז אני מודיע לך, לא, הוא לא הולך להמשיך. הם הולכים לעשות קטר, והם גם לא רוצים לעדן את המילה, אבל הם עושים אותה הרבה יותר גרועה. הקטר, הכוונה היא, הולכים לקטר את הערים, אין בא ואין יוצא, הולכים להוריד את כל העובדים החיוניים, יהיו עובדים חיוניים, משהו שיהיו בודדים שיזכו לקבל אותם, זה הולך להיות ממש אבל קטסטרופה בצורה בלתי רגילה.
טוב, עשית לנו שחור באוזניים. ברור שלא מוצדק, ברור שלא מוצדק. שיעשו את זה גם על איזושהי חילונית אחת, אחת כדי
לפוע. ולמה זה הולך להיות? כי עכשיו רק הערים החרדיות בסגר, אז זה ההוראה של הסגר. אם הם היו עושים את זה השבוע,
אז אני אגיד לך משפט, אחד.
ולכן הם לא עשו את זה.
יהודה, אם הולך להיות קטר כזה על הערים החרדיות, אריה דרי לא יכול לשבת רגע אחד נוסף בממשלה.
אתה, אל תיתן הוראות לאריה דרי.
אני לא נותן הוראות, אני נותן המלצות.
לא, המלצות.
כי אני לא רוצה שאנשים יוציאו את זעמם על שוטרים, חלילה, אלא שיוציאו את זעמם על מי שישב בממשלה.
אנחנו אנחנו עדיין בני תורה, ומי שנותן את העצות ואת ההוראות זה גדולי ישראל. אני בטוח שארי דרי, ולא ארי דרי ולא גפני.
חיים מצטרף ליהודה?
שנייה, יש מי שיש הנהגה.
זה אני מסכים איתך.
רב חיים ואריה צריך להכנס לרב חכם שלום.
טוב, חיים, משפט אחרון, חייבים לסיים.
ואם אריה דרי לא יכול לשלם שלה, אז גפני לא יכול לשלם ועדת ספים.
לא, לא, אני אתכוון על כולם, אני אתכוון על כולם, כולם, כולם.
אני רוצה לסיים, אני מבקש מכל אחד מהציבור החרדי לחשוב שהאימא הזאת זה האימא שלו, ולחשוב שמחר זה קורה לו, ופשוט לא לצקצק בלשון כל פעם שזה קורה למישהו אחר. אנחנו יחד, גם אנחנו וגם הציבור הדתי-לאומי, וכל הכבוד לסמוטרי שאלה את זה לכנסת, והגיע הזמן שחברי הכנסת שלנו גם יתחילו לצרוח מהדוכן.
גם פינדרוס אתמול הציע את זה, מי שפיל את זה היו נציגי ש"ס, וקיבלנו בערב את התמונה.
בואו לא ניכנס לתמונה
ביקוח
הזה.
נכון.
ש"ס לא הפילה את זה, עם כל הכבוד. אם אתה מסתכל על התוצאה, אז ש"ס לא הפילה את זה. ועם כל הכבוד, אתה לא יכול להתנהג בקואליציה כאופוזיציה. ואין שום הבדל בין ההצבעה שגפני הצביע נגד לפני חודשיים לסמוטריץ' לבין פינדרוס. כשאתה מתנהג כאופוזיציה, אז זה לא משנה אם אתה חבר קואליציה או חבר אופוזיציה.
יהודה אבידן וחיים ולדר, נחכה לשבוע בנק, ושיהיה פה רגוע יותר מהשחורות שצפית.
אנחנו נשמור על עצמנו ולא נחכה שישמרו עלינו.
תודה. לא, ודאי, ודאי. ולשמור על הכללים וההנחיות והכל, על זה אין ספק, אבל שלא נהיה למרמס. זה מה שחשוב. תודה חברים. שבת שלום.
בבקשה. שבת שלום, ערב טוב לכולם.
סגן ראש מועצת גבעת זאב, הרב יצחק ברנר, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
איש דגל התורה, ביישוב, נרגעו ארוחות מאתמול?
לא, קשה לומר שנרגעו ארוחות. התושבים באמת מסתובבים פה עם תחושה מאוד מאוד לא נעימה. מכל כיוון שנסתכל על זה, אם זה השמצות הלא נעימות שיצאו על המשפחה, שבמאמר המוסגר אני רוצה לומר סתם מדובר באותו הרב פולק, שהוא אבי המשפחה היהודי שמוסר הרבה שיעורי תורה פה ביישוב, משפחה נחמדה, טובה, נעימה. ממה שאני שמעתי מעדויות אישיות של אנשים שהיו שם על הכללים שנשמרו במתווה שהם תכננו את החתונה, בצורה שהיא התנהלה לאורך כל הערב, עד כמובן שהגיעה המשטרה ואחרי זה נפרצו הגבולות, וכמו שהזכירו קודם, הסרטונים והתמונות שיוצאים ומסתובבים על כמויות האנשים, זה הכל הודות לפעילות המשטרה. לא לפעילות המשפחה, וגם כן מצד התנהגות המשטרה. אנחנו מכירים פה בגבעת זאב את המשטרה, את משטרת ישראל, ועובדים איתם בשיתוף פעולה לאורך כל הזמן, ובפרט עכשיו בקורונה. הם מבצעים אכיפה ראויה, מכובדת, נכונה, יפה. איפה שצריך, גם כן צריכים לתת דוח, אז נותנים דוח, ואיפה שצריך להזהיר, אז מזהירים, ואיפה שצריכים להביא רק את הנראות, יודעים לתת את הנראות. ופה קרה משהו שהוא הגיע... קשה לי לומר או לחשוב שזה מונחה ממקומות או דרגים גבוהים, אבל זה בבורות.
לא, אני לא חושד, אני לא חושב שבאים שוטרים כדי להרוס חתונה, לא באים שוטרים כדי לתת מכות, לא באים שוטרים כדי לייצר מהומות, אבל נוצרה סיטואציה, משהו השתבש שם, משהו השתבש, הם לא באו בשביל זה, הם באו, מישהו הלשין, שאגב תופעה רווחת לאחרונה של הלשנות, שזה בעיניי מכוער ביותר, זה לא מה שצריך היה לעשות, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. הם הגיעו, התפתח שם בלגן, ולא משנה מי התחיל ואיך זה התחיל. שוטרים מצופה מהם להיות מאופקים, הסמכות שלהם היא לתת כנס, לא לסגור חתונה ולא לסגור בית כנסת, ולא לעצור אנשים שפועלים בניגוד להנחיות של הקורונה, לתת כנס. זה התפקיד שלי.
בצלאל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מסכים איתך, אף אחד לא שלח אותו בשביל לעורר, לעשות בלגן כזה קיצוני. אני מסכים איתך, אבל אני רק שואל שאלה קטנה. כאשר מגיעים לאירוע, שהוא אירוע שיש בו ספק אם הוא נעשה בצורה הנכונה, החוקית או לא החוקית, ונכנסים לבירור הזה של השוטר מול, אם זה במקרה הזה, בעלי השמחה, גם אם נעשה שם המעשה של האמא, שהוא נכון או לא נכון, לא נכנס לזה כרגע, התגובה של המשטרה, בהקפצה של כמות כזאת של כוחות, לראות כניסה של חיילי שוטרים אגב ועם נשק לתוך בית של משפחה, שגם המספרים שיכולים להיות שם לא יכולים להכיל בכלל את הכמויות שעליהם דיברו. והתחושה הזאת שנותנים, זה לא דבר שקורה לא בצורה מתוכננת. משם ועלה זה אירוע מתגלגל. אבל ההקפצה הזאת של כמות כזאת של כוחות, התגובה הספונטנית הזאת היא שכאילו מי יודע מה קרה פה, וצריך להגיב בכזאת ברוטליות, וראינו את התוצאה לאן זה הוביל, אני חושב שזה משהו שהוא לא ראוי, הוא לא נכון, הוא גם לא המשטרה שאנחנו מכירים ביום יום, אלא רק פתאום בדבר הזה, סביב הדבר הזה וסביב כמו שהתחושה שיש לנו לכולנו, סביב מגזר מסוים. כי באותו ערב קיבלתי סרטונים מערים אחרות בארץ על התקהלויות של אנשים בלי מסכות, בלי שום דבר, יושבים, ואין משטרה בכלל באזור, לא רואים אותם ולא שומעים אותם. אני יכול לומר יותר מזה, באותו ערב התקיימה גם עוד חתונה, ובהידברות פשוטה של המשטרה הכל נגמר, כי השוטרים שהגיעו ניגשו לזה אחרת. כך שהמרחק הגדול בין לפזר אירוע התקהלות, שהוא ספק אם הוא חוקי, לבין להגיע לאן שהגיעו, הוא מרחק גדול מאוד, וחבל שהגענו למצב הזה, והתחושה היא מאוד לא טובה, ולא היה צריך הוכחה יותר גדולה מזה לראות כמה הרב פינדרוס צדק בהצעה שהוא הגיש אתמול, וחבל שהיא ירדה מסדר היום.
כן, לא יודע אם זה מה שהיה פותר את הבעיה, אבל לפחות בשביל הסמליות, במיוחד כשזה קורה בעוד יום. גם המנהלת שש"ס מקימה עכשיו לעניין הזה לא יעזור, כי ראינו את כל הפעולות שניסו לעשות עם יועצים כאלה ואחרים, בסוף כשזה מגיע לרמת השטח, הכל משתבש, וחבל שכך. יצחק ברנר, סגן ראש מועצת גבעת זאב, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום.
בשורות טובות, שבת שלום.
תודה, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל,
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים, ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר. 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
שלוש עליכם ואחת עלינו.
מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה ליד ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה ליד.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-10 בבוקר, כאן בקול חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
רבע לשמונה במהדורה המרכזית, רני איידלר, שלום לך, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב מאוד.
מנכ״ל תאגיד מחזור האריזות תמיר, מה שאנחנו מכירים ברחובות, את הפחים הכתומים שאליהם אנחנו משליחים את מה?
את כל האריזות, אריזות מתכת, קרטוני משקה וכל סוגי האריזות הפלסטיק שיש בבית.
תגיד, יש סיכוי שבקרוב נתחיל לשלם הרבה יותר כסף על בקבוקי שתייה?
אני מקווה שלא. בימים אלה המשרד להגנת הסביבה והשרה דנים לעומק כבר מספר חודשים בחלופות השונות, גם הגיע לוועדת הכלכלה לחבר כנסת יעקב מרגי. אנחנו הצענו פתרון של כן למחזר רק בלי לייקר, והפתרון השני הוא משית על הציבור הוצאה גדולה. אם תרצה אני יכול להסביר
משהו כמו 4 שקלים לשישיית בקבוקים. לא רק שהציבור בישראל נמצא במצב כלכלי לא פשוט בתקופה הזו של הקורונה, עוד הולכים להפיל עלינו עוד כמה הוצאות ככה קטנות שמצטברות למשהו גדול.
אני חושב שזה קצת יותר מ-4 שקלים, כי בנוסף ל-70 אגורות לבקבוק שמביא כבר 4.2 שקלים לשישייה, גם הקימונאי שאצלו יהיה בחצר המכונה, הוא לא יביא את הפועלים ואת העובדים ואת החצר שלו בחינם, וגם הוא יסיט עוד עלות. והבעיה הגדולה שהציבור לא יקבל את כספו בחזרה. כי לאגור בבית, תראה, ההבדל בין הבקבוקים הקטנים לגדולים זה הצריכה שלהם. הבקבוקים הקטנים נצרכים away from home מחוץ לבית, אתה שבמצדה שותה את המשקה, מישהו אוסף את זה מחי הקלעים עושה את העבודה. נכון, לא קיבלת את ה-30 אגורות, אבל אין דרך אחרת למחזר את המוצר.
כן, בדיוק, אז שילמת כמה שקלים במילא, אתה משלם על הבקבוק כל הקטן, הרי הרבה יותר ממה שזה באמת עולה, כי אתה קונה אחד בקיוסק או במסעדה. אבל כשאתה קונה שישייה, ועוד שישייה למשפחות, בטח למשפחות ברוכות ילדים, תשמע, נעבור לשתות מים מהברז.
עכשיו, תראה את הסיבה והמקור לנטל וההפסד, כי הגדולים נצרכים בבית. כדי שאתה או אני נקבל את כספנו בחזרה, את אותם 70 אגורות לבקבוק, נצטרך לאגור בבית איזה 10 בקבוקים, כי המכונה הזאת שהם רוצים לשים, יהיו 2,000 במקסימום בכל הארץ. זה מעט מאוד מאוד מאוד. כלומר, תצטרך להניע את האוטו, אם יש לך, אם אתה בכלל עושה קניות בסופר, ולסוע עד לשם עם האוטו. ולאגור בבית, זה בקבוק עם נפח עצום, לאגור בבית 10 בקבוקים לאחד שממחזר, זה מאוד קשה, אני כל יום הולך לפח הכתוב.
ועל כל בקבוק נצטרך לשלם עוד 1.5 שקל?
אני מעריך בערך עוד 1.90 שקל, ואתה לא תקבל את הכסף חזרה.
אז אם מייצרים במדינת ישראל כ-750 מיליון בקבוקים בשנה, זה עוד כמיליארד שקלים הכנסה למי?
להכנסה פעם אחת לאלה שאוספים ויהנו מהבקבוק, תראה מה יקרה, הרי רוב האנשים יזרקו את הבקבוק לפח הירוק, כי הם לא ילכו וכבר לא יהיה מחזוריות. ומי שיהנה מזה זה אספנים שיכנסו לפח שלך ויעשו נברנות וגם ילכלכו את המרחב הציבורי, שזה עוד בעיה שתצא, או כאלה שיוציאו את זה בתחנת המיון. כלומר יהיה נטל של 500 מיליון שקל במינימום להערכת הכלכלנים, שאף הציבור כמעט לא יקבל אותו חזרה, מעט מאוד הולכים להחזיר. עכשיו, מה החלופה? החלופה שאיגוד המזון הוציאה ותושת על תמיר ואני יוביל אותה, זה שהסביבה תרוויח בפתרון שלנו. אנחנו מוכנים להגיע לאותם יעדים שבחוק הפיקדון, אבל אנחנו לא מוכנים שזה יעלה לציבור. ואנחנו מציעים על בסיס הפלטפורמה של הפח הכתום, יש היום כבר כמעט 5 מיליון תושבים מפח כתום ליד הבית, אנחנו נגיע ל-85% מהציבור שיהיה להם פח כתום. כלומר, כבר יש לך פח כתום ליד הבית, אתה ברמה יומית, בלי לאגור, יכול לרדת למטה לזרוק את זה. אנחנו ראינו מחקרים, ראינו באירופה, אנחנו יודעים לעשות הסברה ייחודית ומותאמת כדי לרתום את הציבור לעשות את זה. דרך אגב, גם במגזר החרדי אנחנו פרוסים לא רע, גם היום במודיעין עילית, באלעד, עוד מעט בבני ברק, ב-2021 בביתר עילית, בית שמש. אנחנו עושים הסברה ייחודית למגזר החרדי ובכלל למגזרים השונים. ואנחנו רותמים את האנשים באמצעים וולונטריים, לשים את הפח הזה, את הבקבוק הזה בפח.
בקבוק בפח, כן, זה חשוב, למחזר.
הסיבה תרוויח והציבור לא יפסיד. וזה פתרון שאני חושב שהוא הפתרון שצריך ללכת עליו.
ושרק השרה להגנת הסביבה תקבל את ההחלטה הנכונה ולא להפיל עלינו עוד כסף שבאמת אפשר. הסתדרנו עד היום בלי להוסיף את 1.5 שקל, אז שלא יוציאו מאיתנו גם את הכסף הזה.
נכון.
טוב, נחכה ונראה, כמו שאומרים. רני איידלר, מנכ״ל תאגיד המחזור תמיר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב. לפני הרב שווינגר ושימן ברייטקופ, אני ככה אקריא את תגובת המשטרה למה שאירה אמש. בניגוד גמור לכל מה שנאמר על האירוע, מדובר בהפרת החוק ברגל גסה תוך התעלמות מההוראות מצילות חיים שנחקקו על מנת להינצל ממוות. 20,000 נפטרים ויותר, 2,000 נפטרים ויותר במגפה, עם היעדות הכואבת ביותר לכך שזלזול בהוראות ובחוק גורם לאסונות. צר לנו שחתונת בני הזוג נערכה בהפרה של החוק, ועם כל ההבנה, חיי אדם קודמים לכך, אנחנו מגנים את כל ההתלהמות המושמעת כלפי עבודת הקודש שאותם מבצעים השוטרים תחת סכנה מוחשית להידבק במחלה. אנו קוראים שוב ושוב לא להפר את החוק ולא להסתתר תחת מעטה הטיעון. אותי לא יתפסו, וכולי וכולי. אני לא אכנס פה לכל פרטי האירוע שהיה שם, מי התחיל, מי לא התחיל, זה כבר נושא אחר. אבל מן הסתם, אנחנו נתחיל לראות עכשיו הפגנות חתונה בתקופה הקרובה. הרב שווינגר והרב ברייטקופ, שלום לכם, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. אני באמת הצעתי אתמול בצלל לכל משפחה חרדית שיש לה בעיה בנוגע לקיום החתונה, והחופה והמוזמנים לעשות את זה בבלפור. פשוט המחותנים מצד אחד בד ביבי, השניים נגד, והחתונה יכולה להיות כדת וכדין עם כל השמירה והמתווה וכדומה.
לא חייבים באלפור, אפשר לעשות הפגנות בהרבה מקומות. בהרבה מקומות שיש בהם תפורה יפה לחתונה, שקיעה יפה, עננים יפים.
להפגין אחווה ורעות.
ערב טוב,
אבל
הגעת עם משנה סדורה ערב.
לא, וקטעת אותי באמצע המשנה. לא, עוד משפט אחד. כולם מתפלים ומוחים על מה שקרה אמש או בכלל. זקני השבט כבר יכולים להגיד לך שמי שרואה את התקשורת לאורך כל השנה ולאורך כל השנים, איך מתגוללים ממש כסדר על הציבור החרדי, ואיך אנחנו מוצגים בקריקטורות, אז מה אנחנו באים בטענות לשוטר? עם כל הכבוד, המצב בהרבה יותר חמור, השנאה בהרבה יותר מחלחלת.
אבל אני חייב להגיד לך, וגם המעטינים,
מעניין מה תגיד ההפך.
שלדעתי, לא ההפך, שאני בדרך כלל מחזק את דבריך, ואני
לא
רוצה
תמיד.
וגם הערב אני רוצה להגיד שבסוף התקשורת גם היום בצו הזה, נכון שהיסטורית אנחנו הלכה שעמי הרצות תנו את הדרך חמים וכו', אבל בסוף התקשורת היום מהווה תמונת מראה של השיח שמתקיים בתוך הציבור החרדי.
כלומר,
ומי שנמצא היום, מי שנמצא היום בכל קרן רחוב או בכל קבוצת שיח תקשורתית או אחרת, הוא רואה את השנאה שמפגינים החרדים אחד כלפי השני, הליטאים נגד החסידים והחסידים נגד הספרדים, והוא אומר למה אתה מתחתן, והוא אומר למה אתה אוכל לטיש, והטישי אומר למה אתה חתן, בית כנסת והרביום, כל אחד מוצא את השם במקום השני, ואנחנו היום יש שיח של שנאה חסר תקדים בתוך המגזר החרדי, וזה מקרין גם החוצה, אין מה לעשות.
מה פרוש? בתוכנו יש שיח שנאה?
יש שיח שנאה אדיר, כי הליטאים אומרים, הנה החסידים עושים 90, והם אומרים, פתחתם את הישיבות והקפסולות קרסו, והם אומרים, תלמוד תורה ספרדי הוא נפתח.
זה שנאה? זה דיון, זה ויכוח.
לא דיון, יש שיח, איך שאני מזהה את זה, יש שיח מאוד מאוד לא
פשוט. אם יש שיח שמטריד אותי, אם יש שיח שמטריד אותי.
בצלאל, בוא נמשיך את דבריו של שימן. אני מוצא את השיח הזה, פשוט הארץ וידיעות מרפים אהבה על כל החרדים. לא,
אני אומר, עד שאנחנו מגיעים בטענות לארץ וידיעות, בוא נקה על החזה שלנו קצת, ואני חושב שהדבר היחיד
שאנחנו נעשה. אבל שימן, לא כל דבר צריך להאשים אותנו. יש גם דברים לפעמים, יש אנטישמיות תאורה.
אפשר להשתי משפט, אני לא מצדיק, לא אנטישמיות, ולא את השנאה שהיא מובנית של עמי הרצות, תמידי חכמים, ולא נשנה את זה. אני אומר, אבל אני חושב שיש שיח כזה שהתפתח, ובשבוע האחרון אני עוקב בכל מיני קבוצות, שגם אתה חבר ברשויים, ואני רואה שזה מגיע לאיזה סוג של שיח שאני לא מכיר אותו, ויש בו גם סוג של שנאה, כן, גם סוג של שנאה, ותאוב אחד כלפי השני, וציבורים אחד כלפי השני. אז אני אומר, א', לא ראיתי בן אדם אחד זה בעולם שהעירו לו, ואמר, שמה, אתה צודק. צודק, באמת, מי עכשיו אני מפסיק איך קטיש. ודאי שההחלטות שמגובות על ידי מנהיגים רוחניים, לא יעזור, לא צעקות ולא גערות ולא הערות ולא שיח מהסוג הזה. לכן אני חושב שהשיח לחומה שתיקה, מי שרוצה לשמור על עצמו, יש מספיק דרכים לכל אחד מאיתנו לשמור על עצמו, שיתמגן כמו שצריך, שימעט לצאת מהבית כמה שפחות. כל ההערות האלה וכל השיח הזה שהתפתח, הוא חייב להיעלם מהשיח, כי בסוף הנזק היותר גדול שיגרם לנו כחברה חרדית זה הפילוג והשסע מאשר הידיעות האחרונות שתוקף לנו כבר 70 שנה ברצף, ברוך השם גדלנו והתפתחנו.
כן, אותי מטריד שיח אחר או התנהלות אחרת של אנשים, שבאים באמת מקום של צריך לשמור על ההנחיות והם צודקים, אבל של תעשיית הלשנות, בגלל שבחתונה ליד הבית רואים 22 אנשים ולא 19 ולא 20,
אני חייב לספר לכם סיפור. אנחנו אתמול היינו אמורים לערוך בביתנו חתונה לאיזה משפחה מסוימת לפי המתווה, אבל אחר ששמענו את כל המסביב, פשוט הגענו למסקנה שאם אנחנו לא רוצים תוך רבע שעה פה נעדת משטרה שתחריב את הכל, עדיף להודיע למשטרה עם כל הצער שבדבר, תנסו לעשות את זה בפורמט אחר לגמרי. ואני אומר את זה בצער, כי באמת נהיה תופעה מטורפת, שגם לפעמים 10 אנשים אתה לא יכול להכניס לבית. ואני לא רוצה, אני רציתי להצביע על נקודה אחת. אנחנו באים בטענות לשוטרים, אבל שהשוטר קורא בבוקר את ידיעות אחרונות, או רואה את המכשירי מדיה האחרים, כן? אני לא מתפלח שהוא מתנהג אחרי זה לחרדי. אנחנו מדביקים, אנחנו מפיצי מחלות, אנחנו חובבים ממונות. אי אפשר להשתחרר, וכאן צריך לעשות באמת טיפול שורש. אגב, שימן, אני מסכים איתך, אין לנו פה ויכוח. אני ניסיתי להצביע על שורש הדברים שאני לא רואה.
אבל גם ידיעות אחרונות לצערי היום, וגם קשר כלי תקשורת החילוניים, מוזנים על ידי אנשים מתוכנו, שלקחו את המשימה הזאת, זה כבר לא משימה בריאותית, כי משימה בריאותית כולנו שותפים וחרדים באותה מידה, זה נהיה איזה סוג של משימה, אתה יודע, יש כאן איזה תחרות בין קבוצות, וכמה שיותר תתקוף, וכמה שיותר תגיד, וכמה שיותר...
טוב, תתכוננו, 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 אם אתם גרים באזור חרדי, יש סיכוי גדול שאתם בקטר החל בשבוע הבא, אין יוצא ואין בא. אלא אם כן, השכונות שלכן לא אדומות, בית וגן, ארנוף.
דווקא בית וגן באמת ירוקה, ברוך השם.
ירוקה, ברוך השם.
תראה, אני גר לא רחוק מהיועץ של ראש העיר, אז אני מסודר.
גם אני, אגב.
לא, בראש העיר. חברים, שבת שלום, בשורות טובות.
בשורות טובות, בתחילת זמן מוצלחת לכל בני התורה.
כן, בעזרת השם, בשבוע הבא, הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה. אנחנו חותמים את המהדורה להיום, להשבוע, תודה למנהלת האקטואליה אסתי פלד, לאורי כהן, תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום, פותחים את זמן חורף, יהיה מעניין. לכולכם, שבת שלום, בשורות טובות.
שעה בשבילי